Bachout. Et Mouna, va l'aider à prendre les Kisavot Bachout. Pshhh, la gabe. Où est-elle là? Moi aussi, je peux. Tav. Azrabotai, Erev Tov Lekulam. אנחנו פותחים את הערב של השלושים לעילוי נשמתו של אבא של אשתי יהודה גרשון הלוי בן מאיר למשפחת קרמר וכנהוג אנחנו רוצים ללמוד קצת לעילוי נשמתו והאמת חשבתי לעצמי מה אפשר ללמוד וכמובן שאחד היסודי יסודות שקשר אותי איתו זאת אומרת, במה הוא הסכים שביתו תתחתן איתי, זה היה תלוי בזה שקיבלנו ברכה מאת הרבי מלובביץ' להפיץ תורת החסידות. כך היה באגרות קודש שרותי קיבלה כתשובה אחרי הפגישה הראשונה שלנו. נפגשנו, היא נהנתה מהפגישה, היה לה נגיפות מצפון, כי לא הייתי חבדניק, ולכן היא אמרה, מה יהיה? לא פה, מה עבר? ואז היא פתחה באגרות וקיבלה תשובה די ברורה מהרבי שזה בסדר גמור, והרבי גם נתן ברכה שיצא מהחתונה הזאת הפצת תורת החסידות. ולכן, בגלל זה הוא הסכים. והאמת שכשאנחנו חושבים על זה, תורת החסידות, יש הרבה שאלות מאיפה היא באה. מה מקורה של תורת החסידות? לא רק מה מקורה של תורת החסידות, אלא מה היא באה והביאה לעולם. אפשר להיכנס. בכבוד.
אני הייתי נביאה
היום. יופי, כל הכבוד, אלולו. אפשר להיכנס, יש עוד. אנחנו שמים פה עוד כיסאות. בקיצור, מה עניינה של תורת החסידות, מה מקורה ומה מטרתה? טוב, אני רואה שיש פה חסידים לא קטנים, ולכן מי אני כדי להסביר לכם מהי תורת החסידות? לפני שלושה שבועות, שבוע וחצי, משהו כזה, מאז פטירתו של אבא של אשתי, התחלתי ללמד, אמנם בצרפתית, אבל התחלתי ללמד את ספר התניא, מי היה מאמין. וכל שבוע אנחנו לומדים פרק בסמינר איפה שאני מדריך, איפה שאני מלמד, וגם שולח את זה בכל מיני קבוצות. ופתחתי בלימוד ושאלתי, הראוי אני לדבר בדבר התניא. הרי אני לא חסיד חב"ד, אמנם למדתי את הספר כמה פעמים, אבל מה? והתשובה היא די פשוטה, הרי אין מישהו שהוא יותר או פחות ראוי. ספר התניא הוא חלק בלתי נפרד מלימוד התורה, ולכן אם אתה רוצה ללמוד תורה ולדעת את רצון השם, צריך לדעת את כל התורה כולה. אין מצב כזה שיש דבר מהתורה שאין לו מקום. וכמובן, כשמדובר בספר כל כך חשוב, אז בוודאי שלא. ולכן השאלה, האם אני יכול לדבר על מקורה של תורת החסידות? והתשובה אני חושב שבוודאי שצריך, לא רק שיכול אלא גם צריך. מה המקור של תורת החסידות? אנחנו מדברים על חסידות של הבעל שם טוב. כי עצם המושג חסידות, אנחנו מדברים על חסידי אשכנז עוד הרבה לפני הבעל שם טוב, אנחנו מדברים על מידת החסידות, על מידת החסידות במסילת ישרים, וזה לא אותו דבר. מה שהרמח"ל מדבר מידת החסידות, מה שחסידי אשכנז, זה לא. מה שהשולחן ערוך קורא חסידים הראשונים, זה גם לא תורת החסידות של הבעל שם טוב. אז אני מתמקד בתורת החסידות של הבעל שם טוב. מי הוא רבו של הבעל שם טוב? הרי הבעל שם טוב למד ממישהו את כל הסודות שהוא גילה. מי הוא רבו? אז אם תשאל חסידים, תלוי את מי תשאל, ולגבי זה תלוי איזה תשובה תקבל. במחקר אומרים ש... הרב של הבעל שם טוב קראו לו הרבי אדם. אוקיי, אבל למה את לא יכולה להדמין?
אני יצאתי, שאתה תוכל.
למה? את יכולה להדמין? תהיה אתה להדמין. טוב, לא משנה, אוקיי. קיצור, סבבה. אז קיצור, שלום, שלום, יש קיצור. אז קיצור, מה המקור של תורת החסידות? אמרנו, במחקר אומרים לך שהרב של הבעל שם טוב קראו לו רבי אדם. לא יודעים מי זה, לא יודעים מאיפה, מניין. אבל כשאנחנו מדברים בחוגים היותר פנימיים, הרב של הבעל שם טוב, מי שלימד את כל הסודות, הלא הוא אחיה השילוני. אחיה השילוני, כן, הנביא. הנביא אחיה השילוני שהיה בן דורו של שלמה המלך. כן, אז תגידו שיש אולי בלגן של כמה דורות וכמה כרונולוגיה, לא בדיוק משהו, אבל למי זה אכפת כשמדברים על תורת החסידות? רבו של הבעל שם טוב אחיה השילוני, למי זה מפריע? אגב, אתם יודעים שבעל שם טוב אין לו בעיה עם זה, כי הרי הוא יכול להגיד שהוא היה באמת תלמידו של אחיה השילוני בגלגול אחר, כשהוא היה עוד בדורו של אחיה השילוני. הרי הבעל שם טוב האמין חזק מאוד בתורת הגלגולים, ואתם יודעים שיש אחד בעם ישראל גדול שלא האמין בכלל בתורת הגלגולים ואמר שזה שטויות, וקראו לו רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון, אחד מעמודי החוכמה של היהדות, לא האמין בתורת הגלגולים. אממה, בעל שם טוב בא ואמר שהוא בעצמו גלגול של רבנו סעדיה גאון. אז טוב, נו, מה לעשות? אז קיצור, המקור בא מהנבואה ומנבואתו של אחיה השילוני. אנחנו נצטרך לחבר ולהבין למה. מה יש כל כך מיוחד באחיה השילוני שמאפיין את תורת החסידות? מהבעל שם טוב אין לנו הרבה כתבים. כדי לומר את האמת, כנראה שעל בטוח של הבטוח, יש לנו כתב אחד שאנחנו יודעים בוודאות שזה מהבעל שם טוב עצמו. יש הרבה דברים שהם בשמו, יש הרבה דברים שהם מתורתו ומתלמידיו, מהמגיד ומאחר כך, אבל משהו שהוא כתב, אין לנו הרבה דברים, ועל הבטוח של הבטוח דבר אחד, איגרת. איגרת, אפשר, יש מקומות, אפשר. יש לנו איגרת שהוא שולח לגיסו, אם אני לא טועה, רבנו גרשון מקיטוב. רבנו גרשון מקיטוב שהיה פה, שהיה בארץ, אפשר, 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 יש פה מקום. ויש בשפה מלא מקומות. בקיצור, ושם הוא שולח לו את האיגרת המוכרת יותר, קודם כל מדבר איתו על מדרגת הארץ, ואז הוא מסביר לו שהוא עלה במדרגות הקודש, יום אחד הוא עשה חלום בשבת אחד, והוא עשה חלום, ושם נכנס לגן עדן העליון. בואו לא ניכנס למה זה גן עדן העליון, אבל שם הוא נכנס, ואמרו לו שהוא לא יכול לגלות שום דבר ממה שהוא נכנס שם, ואז ירד לגן עדן התחתון, ושם איכשהו אפשר לגלות דברים, ושם הוא מסביר שהוא פגש את מלך המשיח, ושאל אותו, נו, מתי אתה בא? ואז התשובה המפורסמת שכל חבדניק יודע בעל פה, שהמשיח ענה לו, איך שיפוצו מעיינותיך החוצה. זאת אומרת, כשתורת החסידות של הבעל שם טוב תתגלה לעולם, אז כנראה שיהיה זמנו של הגאולה. וכאן אנחנו צריכים להבין מה העניינה של תורת החסידות שצריכה להתברר ולהתגלות בעולם. כידוע לכם, תורת החסידות, יש מקום. יש עוד מלא כיסאות בחוץ, לא? פלסטיק, יש עוד?
יש
עוד
ארבע.
תמיד. בקיצור, תורת החסידות היא במסגרת תורת הסוד. זאת אומרת שיש כמה אפשרויות להבין את התורה, יש תורת הנגלה ויש תורת הסוד. ותורת החסידות נכנסת לתוך תורת הסוד, אבל תורת הסוד היא חייבת להתלבש בכלים שאני יכול להבין אותה. כי אם אין לי את הכלי הראוי להפצת התורה, אז יפה מאוד, אבל זה נשאר בשמיים, והרי לא בשמיים היא. ולכן, ככל שהכלי השתנה, אז הצורה של הפשה התורה הזאת השתנתה גם. תורת הסוד התחילה אצל הנביאים. משה רבנו ראשון מגדולי המקובלים. הוא בכלל לא מקובל, הוא נביא. כל הנבואה היא ראשיתה של תורת הסוד. כשמסתלקת הנבואה, לובשת תורת הסוד לבוש אחר. היא צריכה לענות אל הצרכים היותר פנימיים של היהדות, שהיו רגילים להתקשר עם בורא העולם דרך הנביא, ועכשיו אין נביא, אז מה נעשה? לכן מתרגמים את תורת הנבואה במונחים שכליים משליים. וזה מביא לנו את תורת הזוהר למשל, שהיא המיסטיקה של היהדות, אפשר לומר ככה, וזה לא נכון להגיד את זה ככה. תורת הזוהר ורבי שמעון. אחרי זה תורת הסוד מתלבשת בצורה אחרת, בחוגים שמתחילים מהרמב"ן ואל הרמח"ל, ובמרכזו האריז"ל. כי התורה הזאת היא עכשיו פתאום צריכה להתלבש בכלי יותר רחב. אנחנו בתחילת הרנסנס, בתחילת הזמנים שהעולם מתחיל לחשוב בגדול. ואז פתאום הבארי בא ומגלה לנו את הפנים הכי עמוקים של תורת הסוד שמתקשרות עם כלל העולם כולו. תורת הספירות ותורת הלבושים. אבל באיזשהו שלב, ככל שאתה יותר מגיע גדול גדול גדול, אפשר שתאבד אולי את הדרך. ולכן תורת הסוד הייתה צריכה להתלבש במובן הרבה יותר מצומצם, לא פחות עמוק, אלא יותר מכוון. וכך שלח הקדוש ברוך הוא את נשמתו של הבעל שם טוב, כדי לתרגם את תורת הסוד אל הנפש הפרטית, כדי להכניס את הקדוש ברוך הוא אל כל פרט ופרט. אומר רבי מלובביץ' בספר פחות מוכר, חוברת, זה לא בדיוק ספר, זה 12 פרקים בכל זאת, אבל שנקרא עניינה של תורת החסידות. עניינו של תורת החסידות, אנחנו מכירים תורת מנחם, אנחנו מכירים ליקוטי שיחות, עניינו של תורת החסידות. ושם הוא מסביר דבר אחד פשוט, על סמך הפעולה הראשונה שעושה יהודי בבוקר, פותח את העיניים, אומר מודה אני. אומר, צריך להבין את מודה אני בארבע המדרגות של הפרדס, ועל גבי זה להוסיף את הדרוש של תורת החסידות. ואז כשתבין מה תורת החסידות יש לה לומר על הפרדס, תוכל להבין את הפרדס אחרת. מבחינת הרבי מלובביץ', תורת החסידות בא להאיר את כל ארבעת המחלוקות, את כל ארבעת המדרגות כולם. אז מה זה מודה אני מבחינת הפשט? מה צריך להבין במודה אני? הוא צריך להבין לפי ההלכה, מה השאלה על מודה אני, שאלה גדולה. איך אתה אומר מודה אני ועוד לא נטלת ידיים? אז זה בא לומר שאתה יכול להגיד, בגלל שאין שם השם, אז אתה יכול להגיד מודה אני לפני שנטלת ידיים. הנה, זה מה שמודה אני בא להגיד לך לברא מת הפשט, אתה מודה לקדוש ברוך הוא שהחזיר לך, שהחזיר לך את החיים. יפה. זה הפשט, זה חשוב. אי אפשר בלעדיו. ואז אתה מדריע למדרגת רמז. מודה אני לפי הרמז, זה מה? זה שהקדוש ברוך הוא הולך להחיות מתים. ומכיוון שהשינה היא 60 מהמוות, אז אם אתה התעוררת מהשינה, זה מרמז לך שיהיה תחיית המתים. זה מודה אני, תודה רבה על זה שאתה איכשהו קצת מחיה אותי. זה מודה אני ברמת הרמז. מה זה מודה אני ברמת הדרש? יש פשט, רמז, דרש. טוב, נו באמת, הנשמה שלי, שהקדוש ברוך הוא מחזיר לי כל בוקר, באמת הנשמה הזאת, הקדוש ברוך הוא הפקידה אצלי פיקדון. הקדוש ברוך הוא הפקיד את הנשמה שלי אצלי פיקדון. עכשיו, מה קורה? אני זקוק לנשמה הזאת. יש הלכה. צריך להבין את ההלכה הזאת. אני הלוויתי ממך כסף, ואין לי מה להחזיר לך. אז כרגע אני נותן לך, אני יודע, את האוטו שלי. זה פיקדון, זה אצלך. אבל כל פעם שאני זקוק לאוטו, אתה חייב להביא לי אותה. לכן אומר המדרש לגבי מודה אני, זה בדיוק זה. אתה חייב, אתה, הקדוש ברוך הוא, הנשמה, זה בא ממך, אתה נתת לי, אין בעיה. אני, מה לעשות? אני לא מספיק לעשות את כל מה שאני צריך לפי הנשמה, מחזיר לך פיקדון כל לילה. אבל אתה חייב להביא לי כל פעם שאני צריך אותה, הרי כל בוקר אני צריך אותה. ולכן לפי הדרש, מודה אני, זה אני חייב לשלם את הפיקדון ולהיות ראוי לנשמה שלי. לפי הסוד, זה לחבר מידות הנצח והיסוד והמלכות. ולא ניכנס לזה יותר מדי, מודה אני לפניך, מלך, חי וקיים. יש מושג מלך, יש מושג חי ויש מושג קיים, שלפי תורת הקבלה זה מלכות וזה נצח וזה יסוד. ולכן לפי הקבלה, לפי הסוד, צריך לחבר את המידות כולה. בא רבי מלובביץ' ואומר, הבנת פשט, הבנת רמז, הבנת דרש, הבנת סוד, אז עכשיו בוא נחבר. שלום. בוא, כנס, כנס. יש פה. אפשר. אז בא הרבי ואומר, עכשיו צריך לחבר. מה הלימוד של תורת החסידות? טוב, יש לומר, זה דבר שצריך להזכיר, בכל זאת, אנחנו פה עם, עם מלא חבדניקים, כשהרבי מדבר על תורת החסידות, הוא מדבר רק על חסידות חבד. Fair enough, זה שלו. אבל יום אחד, פעם, בדור הקודם, אתם מכירים את העולם לפני הקורונה, היה עולם, והיה לפני הקורונה מציאות כזאת עם, אתה יודעת, קופסאות מברזל ככה עם כנפיים שעפו בשמיים, והיה אפשר ללכת ממדינה למדינה. זה, לא, זה באמת, זה היה משהו. אז פעם, אז באחד הנסיעות שלי לפולין, הדרכתי בית ספר של חב"ד מצרפת, והגענו לשם, נחתנו, ודבר ראשון שאמרתי, אנחנו נדבר, עכשיו שבוע שלם נדבר תורת החסידות. איך המנהלת שמחה וזה, ואמרתי, אבל מה? לא נזכיר חסידות חב"ד. מה? כן, אמרתי, אנחנו נדבר רק תורת החסידות, אבל מה לעשות, שאנחנו בפולין. וחב"ד לא היו בפולין. יש פה מלא חסידויות פה, אבל אנחנו נזכיר את החסידות של פה. כשאנחנו נעשה את הטיול הבא שלנו בלובביץ', אז נוכל לדבר על חסידות חב"ד, אבל מה לעשות? אז בסדר, אז כשהרבי מדבר על תורת החסידות, זה לפי הבנה של חב"ד. ואז הוא אומר, מה הוורט? מה החידוש העצום של מודה אני לפי תורת חב"ד, לפי תורת החסידות? מודה אני, שמה? שאני מודה לך שהחזרת לי את האפשרות לגלות אותך בעולם. מודה לך שהרי אלמלא החזרת לי את הנשמה, כל המציאות הזאת שקראת העולם לא שווה שום דבר, שהרי אמר הלל שכל אחד צריך לומר שבשבילי נברא העולם. מה זה בשבילי? בשביל שלי. איך שאני מגלה אותך בעולם, אם אני לא פה, מי יעשה את העבודה? לכן תודה רבה שעכשיו אתה נותן לי את האפשרות למלא את יהודי בעולם. ויהודי להיות יהודי. על סמך זה בא הרבי ואומר, אתה צריך להאיר את כל ארבעת המדרגות כולה. אז מה תורת החסידות באה לעשות? מה המטרה שלה? המטרה שלה באה להגיד איך אני הפרט מצטרף אל הרעיון הגדול. האמת שאנחנו אומרים את זה כל בוקר. כל בוקר בתפילה אנחנו אומרים פרט שהוא צריך לכלל, וכלל שהוא צריך לפרט. תורת הרב קוק למשל, זה תורת הכלל שהוא צריך לפרט. ותורת החסידות זה תורת הפרט שהוא צריך לכלל. אתם יודעים שהיה מישהו שמאוד מאוד מאוד התנגד לתורת החסידות. מי? הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מאוד מאוד התנגד לתורת החסידות, התנגד לבעל שם טוב, האמת שהוא קצת אחרי, כן? אבל האדמו"ר הזקן רצה מאוד מאוד לפגוש אותו, והוא לא נתן לו לפגוש אותו. יש אגדה שאומרת, לא יודעת כמה הפרטים האחרונים של האגדה הם נכונים, שהוא רצה לשבור את הדלת ואז הבעל שם טוב, ואז הגאון ברח מהחלון. אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל מה זה חשוב? בסוף לא נפגשו. לא נפגשו. והאמת, שבטיול אחר, כשהיינו אמורים ללכת על הקבר של הגאון מווילנה בליטא, אז המנהל של בית הספר שאל בערב מקדים של הטיול. זאת אומרת, הגענו, נחתנו בערב, וזה, למחרת אנחנו מתחילים בווילנה. ואז, אני לא הייתי המדריך, אני הייתי העוזר. ואז הוא שאל את המדריך, מה בדיוק, מה התוכנית וזה, ואז המדריך, שלמה, שאל את השאלה, האם אפשר לדבר על הכל? אז המנהל אמר, כן, בוודאי, אנחנו מאוד, בוודאי. ואז הוא אמר, מחר אנחנו נהיה בבית הקברות היהודי. להביא אותם לקבר של הגאון מווילנה או לא? הוא היסס, אבל בכל זאת, כן, בסדר. ואיך שהגענו לשם, הוא זרק לי, שלמה היה מקדימה, אז הוא זרק לי, הוא אמר, אתה יכול להגיד לשלמה שלא חייבים לדבר על החרם, כי באמת הגאון מווילנה עשה חרם על האדמו"ר הזקן. אז הוא אמר, לא חייבים להגיד, לא חייבים. ההתנגדות עזה בין המסנגדים, השומרים המסנגדים, לבין החסידים. אתמול, איזה יום היה? לא, לפני יומיים, הדרכתי בעיר העתיקה. אנחנו עכשיו אפשר לראות, כמעט סיימו את בית כנסת תפארת ישראל. כן. אני אומר כמעט, זה ייקח עוד איזה שנתיים, כן? אבל כמעט. אפשר לראות כבר את המבנה. ואתם יודעים, מה, כל כך קצת יהודים היו בירושלים, הספיקו לבנות לך, טוב, היו כבר ארבע בתי כנסת ספרדים, אבל הם קטנים, צנועים, מה? הספיקו לבנות לך שתי מונומנט בכנסת החורבה ותפארת ישראל, ורבו. מה אתם חושבים? זה 100 מטר ביניהם. לא רבו שם, בכיכר הרובע, לא רבו. רבו, אל תדאגו, כבר מתחילים לריב שוב. אבל בינתיים הריב זה בין החסידים לחסידים. מי ישתלט על בית כנסת תפארת ישראל? זה סיפור גדול, חב"ד בעניין, גם בויאן בעניין, קיצור, גם בלז בעניין, קיצור. נראה, עוד נראה ימים טובים לישראל. כן, מי ייתן יותר כסף, זה הכל. בסופו של דבר, למה הם מתנגדים כל כך התנגדו? במה הם פחדו כל כך? מה יש לפחד? אתה לומד בישיבה שהיא הבת של הבעל שם, של הגאון מווילנה. מה, במיר יותר בכיוון של הגאון? נכון? קצת יותר מאשר הבעל שם טוב. מה פחדו כל כך? מה יש לפחד? יש לפחד. אין קירות. אין קיר של בית המדרש בתורת החסידות. זה מפחיד נורא. אין הגבלה. בבית המדרש, בתורת המתנגדים, זה מאוד ברור. יש דלת, אתה נכנס, יש בית מדרש. ושם נמצאת התורה. זה מאוד פשוט. יש הלכה, ויש בית מדרש. אתה במסגרת, זה מצוין, מחוץ למסגרת, זה לא טוב. בא בעל שם טוב ואומר, אבל אפשר לפחוץ לא את גדרי ההלכה חלילה, אלא את כותלי בית המדרש. שהרי הקדוש ברוך הוא לא נמצא רק בתוך בית המדרש, אלא לתתר פנוי מיני. חידוש עצום. אמר רב צבי יהודה, הכהן קוק, שהבעל שם טוב, כמה מפתיע, תלמידו של אחיה השילוני, זה תורת שילו, זה משכן שילו. ועוד שהגאון מווילנה זה מקדש ירושלים. יש הבדל בין קדושת שילה לקדושת ירושלים. מה ההבדל? הלכתית. בירושלים מותר לאכול מן הקודשים בירושלים. זאת אומרת, בתוך החומה. אתה יוצא מן החומה, אסור לאכול קדושה. זאת אומרת, לכאורה, הקדושה לא מתפשטת, היא בתוך החומה. במשכן שילה לא היה חומה בשילה. אז עד איפה אפשר לאכול את הקורבן? בכל הרועה. עד איפה שאתה יכול איכשהו לראות את שילה? עשרות קילומטרים. אתה עולה על גבעה, אתה רואה את שילה, זהו, אני יכול לאכול מקדושה. התפשטות הקדושה אל עולם הטבע. ובאמת זה מפחיד. מה, אתה תצא ליערות ותתחיל לצעוק תתה? זה ודאי מפחיד. כי בין זה לבין ההלכה, אולי יש תאום שלא תצא ממנו. תורת החסידות זה הפרט שהוא צריך לקרוא. ולכן, כשאנחנו רוצים לחבר את הדברים, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו. אחד מהחברים, הבעל שם טוב, התלמיד הגדול, המגיד, הוא באמת זה שבנה את תנועת החסידות. אי אפשר לומר שהבעל שם טוב בנה תנועה, לא היה תנועת החסידות. אבל המגיד, כן, הקים תלמידים בתוך תנועה. אנחנו מכירים את התלמידים הגדולים של המגיד, ואחד מהם זה האדמו"ר הזקן. וכתב את ספר התניא, ושאלו אותו מהו הלב של התניא. אם היית צריך לומר מה זה הדבר, זה היה ספר גדול התניא, מה הלב של התניא? אתם יודעים מה הלב של התניא? תן לי פלואים, כמה זה פשוט. זה פרק לב. הלב של התניא זה פרק לב, פרק למד בית. ומה נאמר שם? נו, איפה החבדניקים? נו, זה ידוע, נו, מה, אני לא ממציא. מה, את כל הפרק? יו, הפרק מה מדבר על מה? זה מאוד פשוטים, שעם ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. זאת אומרת שאי אפשר ליהודי אחד בלי ההצטרפות שלו אל הכלל כולו. לכן, אם הבנו שמקור תורת החסידות בתורת שילה, בהתפשטות הקדושה, אני גם מבין למה תורת החסידות לא התגלתה בכל מהלך ההיסטוריה. עד שהתגלתה. כי אי אפשר היה לצאת מכותלי בית המדרש בזמן הגלות. בזמן הגלות, אם אתה יוצא, אתה נעלם. אם אתה יוצא מבית המדרש בזמן הגלות, זה מאוד פשוט, אתה מתבולל. צריך לחכות שעם ישראל יחזור להיות עם ישראל. שיהיה לו תודה כללית. כדי שהפחת יוכל לצאת החוצה. ובאמת, דורו של הבעל שם טוב, זה הזמן שמתחילים לחשוב ברמה כללית. זה ברור שזה עוד לא יוצא לפועל, אבל מתחילים לחשוב בעם ישראל ברמה כללית. לטוב ולא פחות טוב. ואז אפשר להעביר רעיונות עמוקים, כמו לתתר פנוי מיני, כמו עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל עולמו, הוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו. איך אפשר להבין את הדיכוטומיה הזאת? שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. פעם אחת הייתי ביחידה שלי בצבא, כולם היו דוסים. תוך 12 בצוות כולם היו דוסים. חוץ מאחד. הפרמדיק שלנו היה לא דוסי. ובגללנו, או בזכותנו, תלוי את מי שואלים, הוא היה המדייק הכי גדול בשעות וזמני תפילה. הוא לא בא להתפלל איתנו אף פעם, אבל מכיוון שכל השאר הלכו לתפילה, אז הוא יכל לישון. אז הוא לא פספס שום תפילה. כל פעם הוא דאג להגיד, חבר'ה, תפילה, יאללה, יאללה. כמה שעה? פעם אחד המפקדים, עשינו משהו לא משהו. עשינו משהו לא משהו. ואז אחד המפקדים שהיה לא בדיוק דתי, הוא אמר, אני לא מבין אתכם הדתיים. הרי לא כתוב אצלכם שצריך לשמור את כל המצוות בין אדם לחברו כמו שבין אדם לסביבה. כי הוא הבין שמקום זה סביבה. מה זה מקומו של עולם? שהוא נותן לעולם מקום להתקיים. וזה בדיוק הלימוד של תורת החסידות. איך אתה יכול עכשיו להיות זה שיגלה איך הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם? והרי אתה לא תעשה את זה בצורה אחרת ממה שאני אעשה. אי אפשר שאת ואני אנחנו נעשה את זה באותה צורה, אי אפשר. שהרי מה נאמר? אי אפשר, אני דיברתי על הבעל שם טוב, דיברתי על אדמור הזקן, דיברתי על הרבי מלובביץ', מה אני לא אדבר על הרב קוק? תגידו, מה זה קשור לחב"ד? הרב קוק היה מאוד קשור לחב"ד. אתם יודעים שהכיפה שלו היא כיפה שעשויה מחלק מהבגד של הצמח צדק. כי מצד אמו הם היו ממשפחתו של הצמח צדק. אכן הוא קשור, הכל נשאר במשפחה בסופו של דבר. ואז אומר הרב, לגבי הפסוק, המשפט שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, זה משהו ידוע, אני לא מחדש שום דבר. עד שלא נוצרתי איני כדאי. נכון, ככה אומרים אחרי על חטא. עד שלא נוצרתי איני כדאי. כמה זמן עבר בין בריאת העולם לבין לידתי? אני נולדתי ב-1985 בלעז. כנראה שהמפץ הגדול היה קצת שנים לפני. אז מה? עד שלא נוצרתי, באמת, איני כדאי. הקדוש ברוך הוא הסתדר יפה מאוד 15.7 מיליארד שנה בלעדיי. אבל עכשיו, אם נוצרת, זה אומר שאי אפשר בלעדיך. זה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט שעכשיו, מה שאתה מגלה בעולם, רק אתה יכול לגלות בעולם. ולומר לכם את האמת, אם לא הייתי פוגש את רותי, ואם אבא שלה לא היה מסכים שנתחתן, אולי היינו כן מתחתנים בכל זאת, אבל אבל אם לא הייתי נכנס בזכותו, בגללו, תלוי את מי שואלים, לא הייתי נכנס לעולם החסידות. בוא נודע על האמת. עוד לפני שפגשתי את רותי למדתי את ספר התניא, נכון, אבל לא מתוך הבנה שזה חלק מתנועה שלמה. לא כל כך הייתי קרוב לתורת חב"ד. לא, 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 היה לי איזה חברותה אחת פעם אחת בשיעור ב' שגרם לי לעשות מפצועים שלושה חודשים בכניסה לקניון בפסגת זאב. וזה כן. ואחרי זה אמרתי שאני מבין למה אני אישית לא אהיה חבדניק, אבל יפה מאוד. אם לא הייתי מתחתן עם רותי, לא הייתי נכנס לעניין הזה, וזה לא, האמת, זה לא בזכותה, זה בזכותו. כי הוא כל כך, כל כך, כל כך רצה שאני אלמד, שאני אלמד, שאני אדבר רק חסידות, שאני הייתי חייב להתנגד לו, זה הגיוני. זה אבא של אשתי, אז אני חייב להתנגד. אבל כדי להתנגד, אתה צריך לדעת על מה מדובר. לכן הייתי צריך לדעת על מה מדובר, כדי לדעת על מה להתנגד. ולכן היום אני רואה את עצמי מלמד ספר התניא. ולכן אנחנו רואים שהחיבור הזה, ההבנה הזאת של הרבי, שתורת החסידות באה להזרים בארבע היחידות של הפרדס, איך אני מגלה את הקדוש ברוך הוא ביחידות האלו, זה כנראה העבודה של היום. העבודה של דור הגאולה. אנחנו באמת דור שיצאו מעיינותיו של הבעל שם טוב החוצה. הם יצאו ויצאו. יוצא שזה עכשיו הדור שרק נשאר לו לסיים את גולת הכותרת. הרי הקדוש ברוך הוא גאל את עמו, גאל את נחלתו, הביא לנו את מדינת ישראל, הביא לנו את שיבת ציון הגדולה ביותר שפעם לא היה. כמעט 7 מיליון יהודים חיים בארץ ישראל, זה יותר ממה שהיה בבית ראשון, זה יותר ממה שהיה בבית שני, וזה כמעט מחצית מכל עם ישראל. היום הגיע הזמן, סך הכל, לסיים את המהלך של גילוי שכינה בעולם. וכמו שאמרתי אז, לא זוכר באיזה שיעור, שעשיתי חישוב, שכנראה יהיה לא נכון, אבל כל זאת עשיתי חישוב, שכנראה שאנחנו נבנה בית המקדש בשנת 2024. ככה עשיתי חישוב. לפי ספר קהלת וזה, אבל כנראה שאני איתה, כי כל מי שעשה חישובים הוא טעה, אז כנראה שגם אני איתה. אבל זה מה שנשאר לנו לעשות. נשאר לנו לעשות שהגילויים האלו שכבר יצאו החוצה, הם כבר פרוצים, הם כבר מבחוץ. אז רק נשאר להכניס אותם פנימה אל הבית, שייתן מקום למי שאין לו מקום. שיהיה זכרו של יהודה גרשון בן מאיר הלוי קרמר ברוך ונשמתו צרורה בצרור החיים. אנחנו עכשיו נגיד כמה פרקי תהילים לפי אותיות הנשמה ונתפלל ערבית וזהו, תעז נוחל. חזק וברוך.